נא גיבור, דורשי ייחודך כמבט שמרחת. אז יש פה כמה מושגים. יש פה מושג של תבורה. יש פה מושג של ייחוד. ויש פה מושג של עין כמבט שמרחת. פתאי, דבר רגיש מאוד, גם פגיע מאוד, הגלגיה באצבע יכולה כבר לגרום לדברים לא סימפטיים. אדם שומר על זה, ניתן גם לשמור כבבת עין, כמו שאדם שומר על דבר ראשון, שומר על העין שלא יפגעו בה. אז הקדוש ברוך הוא מתבקש לשמור על עם ישראל כמו ששומעים על בת עין. דורשי ייחודך. ייחוד השם זה מן המצוות הבסיסיות. למעשה זה קשור גם לפרשה שלנו. כיצד בבקשה?
שמע ישראל.
שמע ישראל. מה קשה בפשט של שמע ישראל? הפשט הכי פשוט. מי אומר שמע ישראל בתורה?
יעקב,
בתורה, בתורה, בכתובה. מי אומר שמע ישראל?
אני יושב.
בתורה, בכתובה.
משה.
בתורה, בכתובה.
משה רבנו
בפרשת חנן מדבר על עם ישראל. משה רבנו מדבר. כל הדיבורים של משה רבנו הם בלשון נוכח. כמה פעמים למשל כתבו זה מרגיש שמע ישראל, אתם יוצאים היום למלחמה, שמע ישראל, אתם כל מיני ביטויים שמופיעים בספר דברים על שמע ישראל. לפי זה איך היה צריך להיות כתוב שמע ישראל?
שם אלוקיכם.
נו, זה קצת מופרז, מדוע?
שניהו.
כי אני לא כולל את משה רבינו. שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד. כמו שאומר שמע ישראל, אתם יכולים לדיון את הירדן, משהו דיבור זה. מה פתאום כאן משה רבינו, שמע ישראל, השם אלוקינו, משתף גם את עצמו בזה? עוד פעם?
פשוט לא.
סליחה מאוד, אז אותו דבר, גם כשאתם פייסרתם לא תטור אחרי לבחר, אז באיזה מקום שהוא צריך גם להגיד לכלול את עצמו, למה תמיד לא הופיע את האחר?
הוא בא לו כזה יצר.
עוד פעם.
שרבן בא ביצר, אותו טור.
סליחה, אני אמצא לך עוד כמה ביטויים. הביטויים בספר דברים מופיעים הרבה פעמים. משה רבינו מדבר כשליח אל העם, אז לפי זה היה צריך להיות שמע ישראל, השם אלוקיך.
אולי זה היה איזה פרשה שלנו?
זה מה שהסברתי כבר כמה פעמים, שהיסוד של דרשות חז"ל מעוגן בקושי מסוים או במשהו לא חלק בפסוק. חז"ל לא נטפלו סתם לפסוק ודרשו אותו. תמיד היה להם משהו בניסוח, משהו בצורה שבה הדבר כתוב, שגירה אותם לומר, הנה, הכתוב כתב את זה בצורה כזאת כדי שאפשר יהיה להכניס פה כוונה נוספת. אז לפי כל המהלך של פרשת דברים ופרשת בית חנן, היה והיה עקב תשמעו וכולו, דבר אליהם. אז מה פתאום כאן אומר השם אלוקינו? זה הביא את חז"ל לספר שמזה כתוב בפרשה שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו. אז הוא התחיל לחשוב למה נסתם ממנו. אז הוא חשב אולי באמת הם לא ראויים לזה. אז הוא אמר שמא אין בלבכם אולי משהו לא בסדר, זאת אומרת, הוא ערך סיכום של החינוך שלו ויש לו עכשיו בעיה. אולי באמת משהו בכלל אין לו בסדר. אז לפי זה, שמע ישראל, זה הביטוי נולד ליד מיטתו של משה רבינו, כשהוא מופנה, אני אסתיר, ליד מיטתו של יעקב אבינו, כשהוא מופנה ליעקב, שמע ישראל, אתה ישראל אבינו, השם אלוקינו, שלנו השם אחד כמו בלבך, ובלבך ובלבנו הוא אחד. זו הייתה הצהרת נאמנות. וכשמחה על הדבר הזה, אמר משה, אמר יעקב אבינו, כאין ברכה, כאין אמן. עובדה היא שבמקדש, כך הגמרא מספרת בברכות, במקדש היו עוברים ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כשהיו מזכירים שם שמיים. איפה יש לנו עדויות לזה? עוד פעם? סדר העבודה ביום הכיפורים. מה זה? כשהיו שומעים את השם בגדון, היו נופלים בבני ואמרו ברוך שם. בגלל שהאצל האשכנדים, החזן מסרסל והכוי, אני, איי, 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 ומתחיל לסדר את זה. אז מאבדים את דפות המחשבה הפשוט. איפה פעם נוספת מאבדים שם את דפות המחשבה הנורמלית?
בגת כהנים.
אז מה?
בגת כהנים שרון מלפני השלום.
אז למה שם מאבדים?
בקת כהנים לפני שאומרים תפילה שלום, אז אומרים תורים את השיר.
מתי אתה מדבר כחוץ לך?
יכולים.
למה? כי מתי יש לך ברכת כהנים? חמש פעמים בשנה. ברגלים ובראש שנה ביום הכיפורים. מכיוון שיש בסידור שיש מה שהכהנים מברכים, אז אלה המטבחים אומרים כל מיני פסוקים ודיבורים וכל מיני רצון. אז כדי שיספיקו להגיד את הכל, אז מנגנים, היה זמן שגם בישיבה היו עושים את זה.
שמעתי גם בארץ שעושים את זה בחגים דווקא.
עוד פעם?
שמעתי גם בארץ שעושים את זה בחגים דווקא.
אני חושב שזה שריד של המנהג שהיו עושים. כי למשל, בצורה מוטעית, היו נוהגים לעלות בצפון, טבריה, חיפה וכולי, רק במוספים של שבת ודברים כלום אלה. עד שהרב שער ישו, בנו של הנזיר, התמנה הרב בחיפה, והוא כהן, והוא התחיל לעשות סקנדלים, למה, למה? התברר זה יש ימים טעות גדול, והוא התייעץ עם רב צבי יהודה, ומאז בצפון עולים כל יום, כמו שצריך לעשות בארץ ישראל. על איך הרב פעם התבטא, אגן זה סימפוניה, היו מנגנים ומסלסלים בניגונים כדי לאפשר לעם להגיד את כל הדברים האלה, אבל זה לא קשור כמובן לדבר הזה. ביום הכיפורים, אף הוא מתכוון כנגד המברכים לגמור את השם ואומר להם תתארו, מוכן אולי מישהו להסביר נפשט במילים הללו של סדר העבודה.
שאומר את שם השם שבפסוק זה בא לפני המילת דרו.
אף הוא מתכוון לגמור את השם, נענו את השם המפורש. כשהוא היה אומר, מכל אחד יותרם לפני השם, אז הפייטן רוצה לנפל לנו, אז יש בפעולה משותפת, הכהן מסלצל להשם, לא יודע מה שמסלצל כמובן, ואז הם משתחבים, נופלים לגמור את השם, הוא מתכוון לגמור את הניגון שלו, שהוא מביע את השם, ואומר להם תתארו, למה זה תתארו? כי הוא אומר, יתנו לפני השם תתארו. אבל יש פה איזה פטנט כזה. הוא אומר להם תתארו בגלל הפסוק, אבל מכיוון שהם מבקשים על טהרה, אז מתכוון לגמור את השם, והוא אומר להם, ולמעשה הוא אומר לפסוק, הוא מצטט את הפסוק. אז יוצא שהוא מצטט את הפסוק, והפסוק כאילו מכוון עליהם, אתם המשתחווים תתארו, אבל זה לא סתם איזה ברכה שתתארו, תתארו זה פשוט המילים האחרונות של אותו פסוק שהם אומרים בדבר הזה. היסוד המיוחד הזה של שמע ישראל, למעשה אנחנו חוזרים על הביטוי שאומרו ליעקב, שמע ישראל, ויעקב כששמע שאכן המסורת משתמרת, אמר מילת תודה אמן ברור של כל מלכות. כך הייתה מסורת בבית יעקב מאז פירתו של יעקב. חז"ל במדרש של השבוע מספרים כשפעמיים ביום ישראל נכנסים לבית כנסת ואומרים שמע ישראל, הרי הם כקוראים באוזני הזקן, אתה בחברון שם, אתה שומע מה אתה אמר בלה, שמע ישראל, תשמע ישראל, ישראל סבא, ישראל סבא של יצחק, השם אלוקינו עדיין השם אחד, כמו שהמדרש מסיים, וכשיעקב שומע את זה, הוא ממלמל בתוך הקבר, ברור שם קוד מלכותו לרפאים. יותר מעשה, שהסט הזה, שמע ישראל ברור שם, זה מסורת שהייתה קדומה בישראל מהאבות והתגלגלה בכל השנים עד למשה רבינו בעבר הירדן. כשמשה רבינו אומר את הדברים של ספר דברים, הוא חוזר, אז באמת על פי הסגנון של ספר דברים היה צריך להיות כתוב שמע ישראל השם אלוקיך, כמו שמשה רבינו מדבר אל כל העם. אבל מכיוון שיש פה ציטוט והסתמכות על נוסחה קדומה של שמע ישראל שמתחברה במצרים על ידי השבטים, אז יעקב אבינו קבע, אז משה רבינו קבע את זה במקרא כמו שהוא מופיע כאן בדבר הזה.
אז זה כמו תתראו, או זה רק רוצה לצטט את השמע ישראל המקורי?
זה רק לצטט את השמע ישראל. כמובן, כיוון שהסגנון שמע ישראל מופיע כמה פעמים בספר דברים, אז זה משתלב יפה עם הסגנון הזה. אבל זה לא דיוק שלי, זה דיוק של הניצים, יש לו פירוש על השאילתות. אז שם הוא מביא גם את זה כדוגמה של נוסחה קדומה שהייתה נפוצה בישראל, ומשה רבנו מצא את המקום לקבוע אותה ככה. כאן בא היסוד של מצווה מן התורה להזכיר את ייחוד השם. אז ייחוד השם, שהשם הוא אחד, ייחודו. זה מה שכתוב פה. נגי בו, דורשי ייחודך. עם ישראל דורש, עם ישראל מבקש, עם ישראל מצפה לגילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא אחד בעולם. כמובן, העומק של האחד הוא עמוק עוד יותר. אם הוא אחד, אז לגמרי לא פשוט על מה המעמד שלך. למה באמת מדברים שאדם נפטר מן העולם, הוא מייחד את השם? אז גם אני כבר אחד. אני מבקש להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שלא יהיה פער ביני לבינו. אז אומרים לנו, דורשי ייחודך, תבקש אתה גם לייחד את השם, דיינו לעשות אותו אחד מכל התופעות של... מה פירוש למשל? כשם שבכים על הטוב, כמה בכים על הרע. כשאתה רואה לך דבר טוב, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. וכשאומר לך דבר, אתה מגבריה מזל. אתה לא מייחד אותו. כשאתה אומר אחד, הוא בין אם עשה לך טובה, בין אם הוא אומר לך דברים רעים. אז לכן, ייחודך, אלה שמבקשים לבטא את המיוחדות שלך, ולצורך זה צריך להיות גיבור. כך כתוב בפזמון. עכשיו בואו נראה מה כתב הרב. כנסת ישראל דורשת ייחוד השם בעולם, לייחד כל הגויים, ואז נשתמש פה במושג ייחוד ויוד כמו ייחוד באלף. לאחד את כל הברואים, שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. ובשביל הרעיון הזה, המפעם תמיד בליבם של ישראל, רבים קמים עליהם וצריכים הם שמירה מכל צד. הרי זה בדיוק מה פירוש במשך תקופות הגלות, אז מילים עלו על המוקד עם שמע ישראל. היו תקופות למסעי הצלב, שהיהודים היו הולכים למוקד ושירת עלינו לשבח. עלינו לשבח זה גם כן שירה פיוטית שמבקשת לייחד, מבקש לבטא את אחיותו ואת איכותו של הקדוש ברוך הוא. כל דיון שמטרתו בסופו לבטא את האיכות של הקדוש ברוך הוא, אז זה למעשה יורשי איכותך. וכן, אבל הבעיה היא שלא להבין, הרבה יותר מעט, לא, כל הזאת אפשריות. איפה אתם מתחילים דבר כזה, לא בגבול ישראל? על אכבר! למה הם אומרים את זה? הוא יודע שיכול להרוג אותו, כשהוא צעק את זה, אתמול שם על יד שער יפו. אז הוא ידע שהוא עובדאי, אלה שנהרגו לפני שבוע, אני יודע, המחבלים, אז הם ידעו שעשים להרוג אותו. מה הוא אמר על אכבר, הקדוש ברוך הוא גדול? ואני הולך על כוחו, על גבועתו, על ייחודו של אללה. אלא אני רוצה בשם אללה לעשות את הדברים הקשורים האלה. כן, אז אתה רואה את זה שגם להבין, כשיהודים קוראים שמע ישראל, שאלו על המוקד. בדרך כלל בוודאי לא נשתמש בזה בדברים האלה, כי אנחנו, ובחרת בחיים. רק במקרים של כבוד ישראל או של קדושת ישראל וכולי, אז אתה חייב למסור את הנפש, אבל בדרך כלל, אבל כאן הוא מוסר את הנפש מתוך שהוא יודע את הדבר הזה. ובכן, אז הרעיון הזה שאחדות השם מפעל תמיד בליבם של ישראל, רבים קמים עליהם וצריכים למשמירה מכל צד, וגבורה גדולה צריכה לשמירה זו. אתם רואים מה הוא עשה? כלומר, למה דווקא בקשר לדרשי ייחודך אתה מגייס את גבורתו של הקדוש ברוך הוא? כי גבורתו של הקדוש ברוך הוא צריכה להתגלות בזמן שישראל מגניטים את ייחוד השם, ועשר לעשות כל מיני פעולות, ניסיות, צריכים לעשות דברים שגבורתו של הקדוש ברוך הוא תתגלה בדבר הזה. וכאשר על ידי קשר קודש זה נעשית הכנסייה הישראלית עינו של עולם ואורו, העין היא למעשה מקור האור. אבל הוא מגיע לך כבבת שמרנה, למה הפייטן הגיע למחשבה של האור? כי העין היא מקור האור. עין בעין, עין בעין. זאת אומרת, ההסתכלות, כן, עם ישראל מביא אור לעולם על ידי זה שהוא מזכיר את יכולו של השם. עד שמבלדו אין ערך לכל המציאות וכל הבעיותיה. עיוור דומה נמת. מה יש? הוא לא רואה שום דבר. אני לא רואה. ואין מי ש... עולם שאין בו אור של הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה כלום, הוא חשוך. אין שום משמעויות לכל הדברים האחרים. אז אתם רואים איך הוא בלד את כל המושגים האלה. גם את מושג הגבורה, אותה גבורה שנצרכת בשביל להגן על עם ישראל. איפה בא לידי ביטוי הייחוד הישראלי בזה שהם יחדים את הקדוש ברוך הוא? אין דורשי ייחודך, וכיוון שדרישת הייחוד הזאת היא מביאה אור לעולם, אז בא מתוך זה כבבת שמרן. זאת אומרת, תשמור את העיניים, או תשמור את עם ישראל כמו שאתה שומר את העין. הווה אומר, זה הדימוי של ההגנה שעם ישראל מקבל תמורת המוכנות שלו למסור את ההוויה מדור לדור. אז אולי, אני אומר, אין אולי. אתם זוכרים איפה כתוב אין יעקב?
זה מילה.
עוד פעם?
זה מילה. אין יעקב. ועד אין יעקב.
איפה? לא זוכר. אני לא יודע, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. אני רואה את זה בלי לעשות ברכת, וזאת הברכה. אולי, אני לא זוכר את זה. על כל פנים אני מתכוון לומר שגם העיניים, ועל מילה כתוב כאן נשמח, במום הריה משום העין, שהוא הריה שלו הייתה פשולה, וכן אז. יעקב אבינו, הוא מביא את האור לעולם. יעקב, מדוע כי הוא אמר את השמה ישראל, בנוכחותו אמרו את השמה ישראל, די ביטרו את האחדות של הקדוש ברוך הוא, כפי שאברהם חינך את זה, אבל היה לו את ישמעאל, יצחק חינך את זה, אבל היה לו את עשיו, יעקב חינך את זה, וכולם בסדר. אז כולם האלה בסדר. הציון הזה לשבח, שכולם בסדר, בא לידי ביטוי בקריאה מאוחדת של שמע ישראל. זאת אומרת שקוראים בו בני הרבה חברות. אז כמובן שהסיום החזלי הזה, כל פעם שישראל אומר שמע ישראל, אז יעקב במערת המכפלה אומר ברור שכוונת חזל אומר בזה, שהייחוד הישראלי נמשך, זאת אומרת שאותה מסורת אבות לא כופה, אלא היא מתחיה מדי יום פעמיים. פעמיים ביום אמרו שמע ישראל. פעמיים בכל יום במעמד הדגשה הזאת, שיש חילופי זמנים, יש בוקר ויש לילה. בשוכבך ובקומך. אז התורה הדגישה שהדגשה של שמע ישראל צריך לומר אותה גם בחילופי הזמנים. מהלילה ליום ומיום ללילה. רוצה לומר, הייחוד של השם הוא למעלה מן הזמן. גם זמנים מתחבים למעלה, זה היה זמן, היו פעם זמנים אחרים, היו פעם, ודאי יש דברים שמשנים, האופנה משתנית בקשר לזמן, ושאר מיני דברים שתלויים בזמן. אבל הייחוד של השם הוא למעלה מן הזמן. ולכן כל פעם שיש חילוף של זמן, אז אתה אומר פעם נוספת, שמע ישראל. מה זאת אומרת? אתה אומר, הזמנים מתחלפים, ישנה הנחת יסוד שהיא למעלה מן הזמן, שהיא מתקיימת בכל הזמנים. אם מתקיימת בכל הזמנים, אז היא גם יכולה להתקיים 3,000 שנה מאז האבות, מאז לפני האבות. זאת אומרת, היא מדברת אפילו על 4,000 שנה של ייחוד השם. מה שאברהם אבינו סלל, וזה לא הלך לו קל, מה שיצחק אבינו שימר, מה שיעקב אבינו טבע בשבטים שהפכו להיות עם מסביב למידה שלו. אבל כל זה מתלווה לגבורה שמתגלית בהיסטוריה. נגיד בו, כן, תמשיך לתת לנו את הגיבוי של הגבורה הזאת, מפני שבאמת למעשה אחדותו של הקדוש. היום זה נשמע לנו מאוד פשוט, אבל צריך לקחת בחשבון שלמעשה בעולם האלילי, אם לא היהדות על ייחוד השם, שממנה נולדה גם הנצרות וגם האסלאם, באמת היה היום עולם אלילי, עובדה שיש עוד חלקים שאיזשהו מתייחסים לריבוי הזה, ואנחנו מדברים על אחד שהוא נשמר לנו עודת לגבורה הזאת. עכשיו המסקנה מתבקשת, ברכם, תהרם, רחמם, רחה, תהרה, רחמנות, או רחמים, צדקתך תמיד גומליהם.
הרב, דווקא, למה דווקא פה מתפעלים לשום בקשה, נהגי פה, כאילו גם עד הבקוח, שברינה, עד הזה, זה כאילו, זה
לא משהו
של
ישועה,
נאזה
כאילו
זה
לא משהו של שם בקשה, נאזה בקשה. אתה מרגיש, עם ישראל מוכן לעמוד במטלות שמתנו לו, הוא מוכן לעמוד בכל המשימות, אבל הוא צריך גיבוי. אז כאילו אמרו לקדוש ברוך הוא, תשמע, אנחנו מוכנים למלא את המשימה, אבל כאן לנו כוח. כן, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יתנה את קיום המצוות הזה שיהיה לכם כוח. אבל אנחנו יודעים שבשביל לקיים את המצווה הזאת של ייחוד השם, עובדה היא ש... אנחנו מדברים על אינקוויזיציה, אנחנו מדברים על מסעי הצלב, אנחנו מדברים על מתתיהו, אנחנו מדברים על סימנים רבים בהיסטוריה, שייחוד השם עמד שם במרכז עם סימן שאלה, והיא אומרת שיד מי זה בדבר הזה? אז הוא אמר, הנה, אנחנו צריכים את הגבורה שלך כדי להתחזק בדברים כיוונים.
הרב, דיברנו על שמע ישראל, שמשה רבנו קורא גם אותו. אבל למה דווקא פה אנחנו משנים לגוף שלישי, אנחנו כבר משמרים, ברכם, תארם, מחמם?
אולי מפני שלמעשה אתה מדבר על דורשי ייחודך, ואתה כאילו אחזן, אתה כאילו המנחה, אתה כאילו עומד מחוץ לקבוצה הלאומית הזאת, ואתה אומר, אלה שהם דורשי ייחודך, אתה לא מדבר על בגוף שני של רבים, אלא אתה אומר, יש קבוצה שהם דורשי ייחודך, ועכשיו אני מבקש שהיא תשתמר, אז אני מבקש שהגדול ברוך הוא ירחם עליך, לא עולה. זה כמו שליח הציבור, שהוא אומר, יש לי ציבור ואני מבקש בשבילה, ברחם.
בתפילה אנחנו מבקשים כאילו אנחנו, לא, בתפילה, כאילו השליח ציבור, רוב התפילות, כאילו...
יכול להיות, אבל נחזור רגע לכהן גדול, כהן גדול שהתפלל, אז הוא התפלל על עם ישראל, על יושבי השרון, הוא ראה את עצמו כשליח שמתייחס לקבוצות, במקרה הזה הוא אומר, אותה קבוצה שהם דורשי ייחודך, אני מבקש בשבילם חסינות, אני מבקש בו
שלך. הוא דווקא אומר, אבל אני לא אחד מהם.
כן, אני מסכים איתך. אז באמת, יש לו גם מקומות ששליח הציבור כדי ל... אני רוצה שבתפילה דקה, אני רוצה אשכנזי, אז יש גם, אני מבקש על עם ישראל, אבל אני גם בתוכם, אבל גם אני בתוכם. למעשה אתה תמיד יכול לשאול, ששליח ציבור עובר לפני הקרבה, הוא מתפלל לערבים במה קורה איתו, אז יש מקום שזה בולט, יש מקום שכוונה שאני נכלל בתוכם. על כל פנים, היסודות הללו של ברכה, של טהרה ושל רחמנות, האורות העליונים, האורות העליונים שהם מופיעים על הנשמה, על נשמת הכלל ועל נשמת הפרט, הם מרחיבים את מהותה, מעצמים, אנחנו היום אומרים מעצימים, אבל נותנים להוויה את העוצמה שלה, ומעלים אותה למרומי העושר הנצחי. וזאת היא הברכה המושפעת מחסד אל עליון. עצם העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא עונה, שהקדוש ברוך הוא נענה, הברכה הזאת היא למעשה מקורב בעולם העליון. אמנם, כשם שהאור העליון המותם ולשורש הנשמה הוא מלא ברכה, ככה הכוח המוגבל והמצומצם של הנפש האנושי, בכל כוח מקובר בהגבלה ומצירים ואחד מגאותיו. הוא אפילו לא יודע להגיד תודה רבה, הוא כלום, האמא מניקה אותו. מה יקרה אם ייתנו לו יותר מרדי הכיבול שלו?
הוא יחנק.
זאת אומרת שכל שפע, שכל מה שאתה נותן, אתה צריך לצמצם אותו, אתה צריך לבסט אותו, אתה צריך להתאים אותו, שהוא יוכל לקלוט בצורה יותר זהירה. אז זאת אומרת שיש לכל שפע גם כוחות מצמצמים בדבר הזה. אז כל חסד, כל גבורה, ברכה, תעזור לו לצאת. כל שפע, כל ברכה. גם אנחנו לא יכולים לצאת, בסדר יבוא? נשאר, הנה אתם רואים דוגמה?
דבר בסוף.
הנה דוגמה, גם בסוף. זה שפע ללמוד בשיעור. אבל אם יש צמצום, יש לה שפע. אם היינו נשארים פה, אי אפשר כבר ללמוד.
אז אנחנו רוצים גשם,
ומה קורה אם יש הצפות גדולות, ומה קורה אם יורד גשם והאדמה כבר רמויה, ופתאום הכל שורה בתוך מים, אז יש תפילה רבוי גשמים, לעתים רחוק עוד מברכים אותה, והשפעת למרוך טובה, אנחנו יכולים לעמוד בה. אז זאת אומרת שהברכה יש לה גם צדדים שליליים, כשהיא לא באה בכמות הזאת, מה שכותב הנחת יסוד. אמנם, כשם שהאור העליון המותאם לשורש הנשמה, מותאם בהתאם ליכולת הכיבוד, הוא מלא ברכה, ככה הכוח המוגבל והמצומצם של הנפש האנושי, וכל כוח מחובר בהגבלה ומצרים הוא אחוז בנגרעותם, שהן הן תומותם. הרי הכוח הזה צריך להיות טהרה כדי שהשפע העליון המבורך יחול עליו, על עצם העצמיות שנושא הברכה כולו בכל חלקה. כמובן מה קשה לו? קשה לו ההצמדה בין ברכם טהרם. למעשה, מה זה טהרה? טהרה זה לסלק את הטומאה, זה לצנזר אותה, לזרוק דברים שליליים. דיבור מהדברים שלנים, אתה מתאר מזה. איך בא אליך דברים שלנים? כי קיבלת שפע יותר מדי גדול. אז כדי להיות מותאם, כדי להיות מכוון אל השפע, אתה צריך איכשהו לצמצם אותו. והצמצום הזה, בצורה מאוד חריפה, הוא מנסה להסביר את היחד בין הברכה לבין הטהרה. הטהרה זה צנזורה, זה צנזורה של דברים פסולים. איך מגיע לך דברים פסולים? כי קיבלת ברכה משפע גדול. אז אותו מורה שיש לו כל כך הרבה ללמלול, הוא מוכן לצנזר, הוא מוכן לשים דברים בצד. לא את כל מה שאני יודע, אני יכול עכשיו לומר, כי אז אתה תהיה מגובל לגמרי. אז נמצא שהברכם והטהרם הללו, הם, וכאן כמובן שהוא ישנים, ומהי הסגולה שבעזרתה אפשר לבסק את הברכה? רחמים, תן לי רחמים, ורק בעזרת רחמים, דיינו, אני מרחם עליך ולכן אני לא אומר לך את הכל. אני לאט לאט רוצה, האמא נותן לילד שלה, היא נותן לו דייסה, היא נותן לו לחנק, לא יכול להיות מספיק. אז ברכה, תערב, צנזר לזה, איך אתה תנצל ברחמים. הוא ניסה להדביר למה שלוש המושגים הללו, ברכה, טהרה ורחמנות, הם למעשה הולכים צמודים. כדי שאתה תוכל להשתמש בברכה בצורה נאותה, אתה צריך גם להתאר, דיין, לעזוב את כל המגרעות של השפע הזה. דברים ראשונים שמלמדים המורה, תכונן לשיעור, ויש לו ככה לדבר, מוכנס לשיעור, מרובי אני לא מפה לראות. אני אומר לו, רבי יהודי, תארי, תצנזר את עצמך, תבסט את זה, תסלק את השפע, לפעמים השפע הוא בעיה, השפעת עליהם רוב טובה, אינם יכולים לעמוד בה, יש עם זה דבר טוב, אבל אם הוא לא מותאם לכוח של הקיבולת שלך, אני לא יכול לתת שום דבר. החסד האלוקי צריך צנזורה. הוא צריך צנזורה כדי שהוא יוכל לקבל את השפע.